שלום סיוון, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה, שלום ידידיה, וגם שלום למוטי זדה, הטכנאי שלנו כאן בירושלים, לשירה אפרת העורכת, המפיקה באולפן ביפו, שני רפאל, הטכנאי ביפו, הוא נועם סיני, ואנחנו לקראת שבת חול המועד, פסח, תפשין, פי דלת, בין ליל הסדר, יצאנו ממצרים, מאז התוכנית האחרונה, לבין שביעי של פסח, ביום ראשון הקרוב, והאמת שהם... הרבה יש מה לומר על פסח ועל שבת חול המועד פסח ועל דברים מופלאים שאנשים אחרים כתבו ועוד מעט נקריא ונספר ומה שקוראים בתורה בשבת הזאת כרגיל אצלנו. אבל אנחנו פותחים באישי, הכי הכי אישי שיש בעצם.
כמו כל שבוע, מה זאת אומרת?
תמיד, רק אישי, זאת אומרת הכי הכי... ארבע...
זה ויציאת מצרים.
כן, בדיוק. אז אתה יודע מה? זה מתחבר, יציאת מצרים אישית פרטית. כן. אתה בעצם קיבלת בלעדית לאולפנך מרויינת, שעברה ארבע טיסות ביממה אחת. ארבע טיסות ביממה.
כן, טוב, לקח לי מאמץ גדול כדי להשיג את הרעיון הזה. אני יודע למה את אומרת אישי, אישי, אחי, אישי, 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 למה? נו. כי בדרך כלל אנחנו, התוכנית הזאת זה קצת שטיק, זה קצת הצגה. למה? כי אנחנו, למי שלא יודע, אנחנו זוג נשוי בחיים. נמצאים ביחד, ברוך השם, פחות או יותר כל השבוע. גם די עובדים באותו מקצוע, כן? זה לא שאני סנדלר ואת נגן, נגרי? איך הוא נגר באישה? נגרין. ואז אנחנו נפגשים ומספרים אחד לשני. לא, אנחנו די ביחד. ואחר כך לשעה בשבוע, בסוף השבוע נפגשים ומספרים אחד לשני מה השני עשה בקיצור.
בעצם לראשונה אני מספרת לך אישי, לכן זה אישי, כי אתה עוד לא שמעת.
לא יודע אם לראשונה, אבל זה די נדיר, כי את ארבע טיסות לא עשיתי איתך, אז אני באמת הולך לשמוע זה. זה 100% אותנטי הפעם, זה מה שהתכוונת.
אז תקשיב מה אשתך עברה עד שהגיע לאולפן הזה
היום. כולי אוזן.
אז טוב, זה כן ידוע לך, מאוד רצינו את הפסח הזה לעשות בארץ ולעשות בבית, עוד לפני ובטח אחרי כל אירועי החודשים האחרונים, כשאתה גם לא יודע מה יקרה ואיפה וכולי, איזה רצון מאוד להתכנס, להיות ומאוד אמיתי גם להכין השנה את פסח בבית, מ-0 ל-100 מההתחלה ועד סוף, ובמין גם חיבור כזה מאוד לחג וכולי, אבל... ברוב ככל השנה אני גם מרצה, מדברת בארץ ובעולם, והגיעה בקשה להרצאה אחת ספציפית קצרה, גיחה. אני זוכרת שבאתי ואמרתי לך, תקשיב, בארץ, בחגים, בכל המועד, אני מדברת פה כאילו אני זאת שמבשלת, אז בוא, זה הכל מבוסס על הגיסות היקרות שלי, כלומר, האחיות שלך, שאנחנו גם מתארחים אצלם, אחרי שניקינו את כל הבית וכו' וכו', אבל הרבה גם, הרבה משפחה. ואני זוכרת שאמרתי לך, תקשיב, אני קופצת לרודוס, זה שעה טיסה, קופצת לרודוס, הרצאה,
שעה טיסה,
שעה ועשרה. אגב, תמיד, אגב, הטיסות הן יותר קצרות ממה שאומרים לך או שכותבים לך. לא במקרה שלי, עוד מעט תשמעו, אבל רגע. אז אני זוכרת שאמרת, טק טק, כאילו, קופצת לרודוס, חוזרת, יום אחד, זה אפילו לא יום של חול המועד, זה, יאללה, סגרנו את זה, בכיף, וכך היה אמור להיות. 4:50 בבוקר, באיזה יום זה כבר היה? 4:50 בבוקר התעוררתי. נתב"ג, אתה עוד עשת אותי.
יום למחרת ליל הסדר.
בכיף. רגע ראשון. עשת לנתב"ג, ככה בנדיבות. הורדת אותי שם בנגיד 6:30, הטיסה ב-8.
עשיתי בנדיבות, כי זה הכי קרוב שיכולתי להגיע לטיסה איתך ביחד.
הכל ככה, הכל באמת, עוד רק קראתי בחדשות שזה הולך להיות... היום העמוס בנתב"ג, 50,000 איש, 20 ומשהו אלף מגיעים, 20 ומשהו אלף יוצאים, אני ראיתי 3. כלומר, ב-8, הם כולם הגיעו יותר מאוחר בהמשך היום, אבל ב-8 עוד ריק, הכל מתוקתק, ואז אתה מגיע לעמדת ככה, הבדיקה הראשונית של הצ'ק-אין, מביטים לי בדרכון בחשדנות, ולפי חוקי האיחוד האירופי, חסרים 10 ימים. 10 ימים... בתוקף של הדרכון, כדי שהם יכבדו אותו. אני מדברת על תוקף של הבת שבאה איתי, רגע. הדרכון שלי בתוקף, הדרכון שלה הוא עד אפריל, אנחנו עכשיו באפריל, הוא עד יולי. על פניו נראה מצוין, אפריל, מאי, יוני, יולי.
יש עוד 3 חודשים, בשופי.
אני אומרת, מה זה 4 חודשים? לא, אם תספרי את מספר הימים, לא החודשים, סוף אפריל, והתוקף הוא תחילת יולי, או בקיצור, העמדה שאני חושבת שרבים ממאזיננו מעניינים כעת בבאסה, כי הם מכירים אותה, לפי התור שאני אגלה שם, מתברר שהיא פעילה ביותר, טוסו, יש לכם כך וכך דקות עד שסוגרים פה את העמדה, טוסו ותחדשו דרכון.
לא, מי אמר למי ואיזה אומר, עניין? אומרת, את אומר, אומרת למאזינים?
לא, אומרת לי הפקידה בצ'קין, בקבלה.
זאת אומרת, אם את רוצה לעלות לטיסה לרודוס...
הזאת, הזאת, כרגע ללכת לחדש דרכון...
כי הדרכון שלך שהוא... חסרים... יש לו תוקף כמעט לארבעה חודשים, אבל זה לא טוב.
היוונים לא, ברודוס לא יאהבו את זה. זה לא, לא יחליקו את זה. זה לא, לא לפי כללי האיחוד האירופי. וכך, בריצה קלה, אפשר לזהות את האנשים שנמצאים באותו מרוץ בדיוק, לאותה עמדה בדיוק, קומה אחת למטה, מגיעים לשם. עכשיו, זה מעניין, אתה נורא מתרגש. הם זה עבודה שלהם. כלומר, הם ראו אלף כמוך היום וגם יראו מחר.
כן, בסדר. גם אנשי החבר'ה קדישה זאת העבודה שלהם והם ראו אלף.
דוגמה יפה.
אוקיי.
אתה עשית תמונה ואתה עושה מהר תמונות עם פרצוף מבואס, מהר תמונה, מהר דרכון, ותוך כמה דקות, אבל כמה מאות שקלים יקרים, יש לך דרכון חדש בתוקף ביד. אני רק רוצה להסביר, כי על הדרך, פתאום חשבתי על זה, למה לא קיבלתי מסרון ממשרד הפנים, כשפוקע תוקף הדרכון, הייתי רצה לחדש אותו, כלומר, במחיר הרבה יותר שפוי ובצורה הרבה יותר נורמלית. אתה משלם פי, להערכתי פי שניים ממה שאתה משלם בעמדה רגילה, אתה בלחץ, אגב, הרבה לא מספיקים להגיע.
הם מאחרים את הטיסה.
פגשתי שם זוג, משפחה יקרה, פתח תקווה, שלא הספיקה, כי סגרו להם את הדלפק הזה.
שוב, מבחינתם, הם בדקו בנאירוטיות, כמו שאת עושה, עשר פעמים שזה דרכון, ושהוא בתוקף.
אני בקיאה בדיוק בכללי האיחוד האירופי של 10 ימים, אז בואו, נכון, צריך להיות אזרח שתמיד הדרכון שלו בתוקף קדימה וכולי, אבל בואו, אתה יודע.
מדהים, תשמעי, את אומרת את זה כדרכך במילים נעימות ומפויסות ומכילות. אבל אני רואה את זה כסוג של סוג של עוקץ של משרד הפנים. כלומר, לא מודיעים לך שהדרכון שלך פג תוקפו, אתה מגיע לשדה התעופה, ואז אתה משלם איזה מין מחיר קנס, שבכלל אתה לא היית מעוניין, היית רוצה לעשות את זה מסודר כמו שצריך, מנצלים. הרי אף אחד לא יגיד שם, הוא לא בתוקף? טוב, לא תעשיתכם. כל אחד, כל מי שיכול ויספיק יעשה את זה, ואז אתה נוסע בעצם לחול, לחופשה השנתית שלא יודע, ממש אספת פרוטה לפרוטה, בתחושה ש...
אוקיי, 50 אלף איש, הנקודה היא לא כולם אספו פרוטה לפרוטה, אבל הבנת את התחושה שפה לקחו לך פרוטה ועוד פרוטה. מצד שני...
טוב, השר ארבל, אל תסדר את זה. סיוון מפויסת, זה בסדר.
לא, לא, לא,
הכל בחיוך, הכל באהבה.
משה ארבל, שר הפנים, לסדר את זה בקטע של לתת לנו התראה, ואז סליחה, התראנו. אתה יודע, תרגיש תשלם, כי קיבלת את האזהרה, אבל אני אגיד יותר מזה...
מוטי זאדה פחות מפויס, לפי התנועות שהוא עושה לי. מה, זה קרה לך פעם? הוא עשה שלום לדני זקן שהגיע מאחורה, אוקיי, הוא לא בסיפור, בסדר.
אבל רגע, אני אגיד שמצד אחד אתה עצבני, מצד שני, בכמה דקות, זה טקטוק, כאילו, אני לא יודע, אם בכל מדינה טק, 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 אתה רץ חזרה לדלפק, זה עוד אותו תור, אותו אנשים, יאללה. משם, באמת, משם כבר רצתי לטיסה, שחשבתי שהיא הטיסה שתביא אותי לרודוס, אנחנו רק בתחילת הסיפור. אתה רץ תמיד על פני תערוכת החטופים, תמיד תמיד ככה יוצאים מהארץ עם הפנים שלהם, זה מצד ימין, מצד שמאל, תערוכה חדשה, ואני רוצה שוב לשבח את נטבג, תערוכה שנקראת עוטפים באהבה, תערוכת תמונות מהממות, מהצפון ומהדרום, מרגשות של פריחה, של צמיחה, של תקווה, של תקווה, שווה ללכת לתערוכה, אולי צריך להציג אותה בנפרד, להתעכב שם, פשוט, אתה די ממהר, אבל כי יש עוד בדיקות לפניך, ארוחה מרהיבה של נופי ארצנו, בחיבוק לצפון ולדרום, עוטפים באהבה, ככה קוראים לזה, צלמים מכל מיני, אתה יודע, אתה עוצר לצלם, איזה ילד בנחל עוז מצביע אל האופק.
איפה זה בירידה ממש?
בצד שמאל, מצד שמאל.
ליד המסוע שהולכים.
כן, כן.
אוקיי, פעם הייתה שם תערוכה על השלום, אני מבין שהורידו אותה אוסלו, פחות.
פחות הסכמי שלום, אבל לא, אני חושבת שזה היה תחנות, לא, הייתה תערוכה על כל תחנות החיים של יצחק רבין בהשוואה להיסטוריה של מדינת ישראל, אבל אותך תפס התמונה של אוסלו. הגענו ל... אוקיי, ועדיין נשאר זמן. כלומר, בשעה 7:55, המטוס כבר ממריא, כשהשעה אמורה להיות 8. אז בכלל, כאילו, הרגשה היא...
הקדמת.
המטוס המרי עוד לפני שעת, אתה מרגיש, תשמע, רגע, בדרך היה עוד אירוע קטן, קטן אבל גדול, בטרקלין, שאלתי על תעודת כשרות לחג הפסח. בעצם, הייתי, אני חושבת הראשונה אולי שהגיע אחרי חג הפסח עצמו, ולא הייתי, יש תעודות כשרות לרוב, אין תעודת כשרות לפסח. אפרופו משרד הפנים, אפרופו להגיד רגע דברים שהם כאילו, הם לא בנאליים, לבקש, זה יותר חשוב מדרכון בתוקף, תעודת כשרות בתוקף,
תעודת
כשרות בתוקף.
כן.
והיא לא הייתה שם. שיגעתי שם את ה... רגע, לא יכול להיות. ומישהי הסבירה לי בהתרגשות, אנחנו יומיים מכשירים פה, תקשיבי, מים רותחים, והכל חד פעמי. אמרתי לה, אין לי ספק, ברור לי שקשר לו פה לפסח, אבל איפה התעודה? עכשיו, השעה הייתה 7:40, לא מאירים משנה, נראה לי שמוציאים מתפילה את משגיח הכשרות, שאומר לי, לא, היא תגיע היום, אני אומר לך, רק 7:40, את צודקת, תהיה תעודה, אבל בקושי הספקתי, אמרתי, כבר לא הספקתי כמעט משהו, איזה קפה של בוקר של פסח, ורצתי משם. הגענו באמת ב5-8 ממריאים, ו9 וטיפה, הטייס נוחת, הכל בנה לי עד עכשיו. הוא מנסה לנחות, הוא לא נוחת, ויש רעידות קלות, רעידות שגם אתה כבר הרגשת משהו של באמת, לא רכבת הרים, יותר איזה קרוסלה של ילדים כזה.
זה לא השלב שאתה בהירורי תשובה ומתחיל להחליט כל מיני החלטות,
שמה ישראל,
אם תנחת בשלום, עדיין לא.
עוד לא, מנסה. ואז הוא מודיע לנוסעים בשקיפות, אולי אפילו בשקיפות יתר, שקיפות יתר, חברים, ניסיתי לנחות ולא הצלחתי.
אוי ובוי לי.
שזה, פה את זה נהיה מלחיץ. מה אתה מספר לי? זה כמו רופא שעושה ניתוח ומספר תוך כדי, תשתוק ותעשה מה שאתה צריך לעשות שם. ואז הוא אומר, אני עושה סיבוב באוויר ואנסה שוב. אוקיי, מה השלב הזה?
ככה הכל בגוף ראשון, כאילו אומר... הכל
ננסה, אולי בלשון רבים, אבל הוא מאוד משתף.
לא, הוא לא מדבר בשם איזו חברה או משהו.
אנחנו בתהליך משותף, ואז באמת הוא מנסה שוב. אחרי סיבוב באוויר, הוא מנסה שוב. ואז מתחילות רוחות, תקשיב, זה, אני לא יודעת מה יותר חזק, התהילים או העוללים, כאילו, ילדים צורכים, באמת, באמת, ניסיון נחיתה שלא צלח, כלומר, מנסה ואתה מרגיש, פשוט, אתה יודע, פה כבר זה היה ניסיון אחד יותר מדי, הוא שוב מגביה עוף ואומר, חברים, יש רוחות עזות מאוד ביוון, עוד כמה שעות אנחנו נראה שזה כבר בחדשות, כלומר, אתונה נצבעה בכתום, כן. סופות הגיעו מצפון אפריקה, לא ידענו שזה אירוע, בוא נגיד, מזג אוויר עולמי, אבל הוא אומר, ראיתם שאני לא מצליח, אנחנו מיד נעדכן אתכם, אוקיי, אנחנו מה שנקרא, תלויים בין שמיים לארץ, תרתי משמע, ואז הוא מודיע, חברים, אנחנו ננחת באי הסמוך, האי קוס, כדי לתדלק, ולראות מה עושים.
לתדלק? להמשך הניסיונות כאילו?
אני לא יודע,
נגמר לו כבר...
אבל הכל באמת לא, ברוח טובה, וגם הדיילות...
ברוח רע?
רוחות רעות, אבל הרוח בפנים טובה, דיילות נחמדות, המשפחות, התחלנו להתגבש, אתה יודע, כבר לעשות מורל לילדים, נוחתים באי הסמוך, המכונה קוס. כנראה זה על שם הקוס מים שנקבל שם.
בלבד.
עכשיו בוא, כבר רעבים מפסח, אתה יודע, כבר מתחיל, אין מה לתת לנו בדיוק. שעה-שעתיים על הקרקע שם, בלי יכולת גם
להגיד. במטוס, אתם לא יוצאים מהמטוס.
לא יוצאים מהמטוס, שבו פה בשקט.
המזגן?
יש מזגן, אבל אין... וכך חוזרת גם הקליטה, קודם לא היה וי-פיי, גם אין כל כך איפה להתאים. פה אני כבר כותבת לך, סוף בטריה, אני באי, אם אי פעם מחפשים, אני באי קוס, ואנחנו מחכים לתדלק.
כן. Okay. אגב, את בדרך כלל, אמרתי שבטיסה יש שלב של כיס אוויר או רוחות, האם זה ברמה כזאת שאתה כבר מתחיל להגיד כל מיני דברים, אם אני אצא מזה בחיים, בעזרת השם, אז אצלך זה כשהבטריה נגמרת. Oh, אז זה, את מתחילה להגיד
תהילים, זה הרגש התהילים, כן, מתחילה חיסכון בחשמל, חפש מתאם יווני, אבל גם אותו אי אפשר להתאין. בקיצור, וכל ישראלים השאלות שלו, כאילו הדיילות יודעות יותר ממנו, אחרי כשעתיים מודיע טייס, שוב, הכל ברוח של אחווה, חברים, אנחנו לא נפרוק באי-קוס 200 איש, אין מסיבות של הבטחה, אין מסיבות של, שמפה להגיע לרודוס, זה גם לא כך פשוט, ושוב, יש פה איזו סופה שאנחנו לא, סופת רוחות שאנחנו...
עכשיו, רודוס זה אי, אי אפשר להגיע אליו עם רכב?
רודוס זה אי וקוס זה אי, אמרו לי שאפשר 4 שעות באוטו או במעבורת, אבל כל זה לא רלוונטי, לא קולטים אותנו, לא מוכנים שנרד מהמטוס, אז אנחנו, והוא אומר, אנחנו חוזרים לנטבג.
וואו, טוב. האמת שקשה לי לבטא את התדמה, כי זה קרה, על זה שמעתי בזמן אמת.
אבל באופן אותנטי, כל הנושאים, אתה יודע, זה אחד ב... כל אחד הביע את פליאתו באופן אחר, כאילו, מה, מו, מי, מה, מו. עכשיו, חוזרים לנטבג, אנחנו תוך שעה, אגב, המקומיים, הקוסים, איך לקרוא להם, אמרו לנו, כאילו, אין לנו עניין לטפל באירוע הזה, אתם שעה מהבית, תחזרו הביתה. וכך בעצם, וזה באמת נדיר, שאלתי גם את הדיילות, הם לא ראו דבר כזה, הטיסה שיצאה מנטבג לפני כמה שעות, נחתה בחזרה בנטבג, כשבדרך נשאלת השאלה, אוקיי, מה עושים? עד מתי הסופה? אין לך וי-פיי, עד מתי הסופה הזו? תהיה עוד טיסה, מתי תהיה? והדילמה המרכזית, האם כשנוחתים בנתב"ג, מוחאים כפיים לטייס? כלומר, הוא לא, עם כל הכבוד, מה הוא השם? ההחלטה, באמת, פה אחד, ממש אנשים הסתכלו אחד על השני, האם נמחה לו כפיים כשננחת? והתשובה הייתה כן. מחאו לו, אפילו יותר מסכן, מה? מוחאים כפיים. ואז, אני אישית, שוב, אני מזכירה לך, יש הרצאה ברודוס, שנפלד, תיירות, אורחים, מחכים שם, אורחים מהארץ, מחול, אני מקבל את טלפון מישראל שנפלד, את נוחתת ורצה בחזרה לצ'ק אין.
הוא לא קשור לסיפור הטיסה.
הוא לא קשור בכלל, לא.
הוא האירוח במקום.
הוא מחכה להרצאה שלי.
וגם לא לסופה, זה לא קשור אליו, אוקיי.
את נוחתת ורצה בחזרה לצ'ק אין, ועולה על הטיסה הבאה לרודוס. עכשיו, אם...
טוב, לפחות דבר אחד אני יכול להבטיח לך, יש לך דרכון בתוקף, את יכולה להיות רגועה.
בשלב הזה, אתה יורד לקומת מקבלי הפנים, ואנשים מקבלים אותך, אתה רואה אנשים חוזרים מחול בהתרגשות, איזה מרגל, הכל אתה מסתכל באיזה מבט מהצד, פיוטי כזה בכלל, כאילו חצי כזה, אורח משתתף, ואז אתה רץ חזרה.
מה שואלים אותך, הרזת לבד?
הכל עוד הפעם, אתה רץ חזרה לקומה למעלה, יש לך טיפה וי-פיי, טיפה וי-פיי, חזרת לחיים, אבל איזה, נסע לכתוב לך מה קורה, רץ חזרה לדלפק, ואז נשאלת השאלה, למה להמריא שוב למקום שיש בסופות? האם נצליח, מי ערב שנצליח לנחות הפעם? הטיסה עולה, כאילו, אתה עולה עליה, אבל כרגע כבר יש דיליי, ואומרים, אנחנו מחכים, יכול להיות שהסופו, אנחנו לא יודעים מתי. עכשיו, וכל נוסע מנסה למצוא ככה את הפתרונות שלו עם הסיפורים שלו, ואני אומרת, מה, אני שוב, והתחלנו את שירנו מההתחלה, כאילו, עוד פעם יקחו אותנו לאיקוס, עוד פעם נחזור לפה, ועוד, נכנסתי, אני כבר מרגישה באיזה, לא יודע, עולמו של טרומן, אני באיזה עולם סגור לנצח. אין תשובה, גם בדלפק אומרים לי נכון, אנחנו כרגע ממריאים, נקבל הוראות אחרות מהיוונים, אז נקבל. ובינתיים, שוב, זה נהיה אייטם חדשותי, אני רואה ככה את כל הדיווחים, עולה שוב לעוד צ'קין, שוב תמונות החטופים, אני אומרת לעצמי, מה פספסתי? מה פספסתי פה בדרך? אתה עושה את אותו מסלול, יש שיר של יוסף קרדונר, תראה סימנים בדרך. איזה סימנים בדרך? בואי תסתכלי במבט נוסף, אתה לא זוכר הרבה פעמים פעמיים. הסתכלתי שוב על תמונות החטופים, צילמתי ככה לשלוח לאחת המשפחות שאני בקשר איתה. הסתכלתי שוב שמאלה על הנופים המדהימים של נחל עוז, שיבנה ויקונן. פגשתי קרוב משפחה יקר, אמרתי אולי בשביל זה הגעתי, קרוב משפחה יקר, אפילו הספקתי לאסוף סלפי, לעשות סלפי לקבוצה המשפחתית המורחבת, לראות אותו. פספסתי בהלוך את דוכן חב"ד, אמרתי אולי זאת הסיבה, תמיד אני עוברת שם, צד ימין, איך שנכנסים. עברתי בדוכן, צילמתי עמדה שבאמת פספסתי בהלוך, עמדת הנחת תפילין, לעילוי נשמת סמל ראשון שחר פרידמן, מי שמכיר מכיר, מי שלא שיכיר, צילמתי גם את זה, באמת הכנתי לשלוח את זה למשפחה היקרה שלו, ואומר לי הבחור שם בדוכן של חב"ד, תקשיבי, אנשים ממש מצטערים, כי בכל המועד לא מניחים תפילין, אבל אנשים באים אליי ואומרים, רואים את העמדה הזאת לזכר שחר, ואומרים לי, אני אניח, מתי מותר? אני אניח.
וואלה,
אני אומרת, אמרתי, כל דבר כזה, אתה אומר, טוב, אולי בשביל זה חזרתי, אני לא יודע. אבל כאילו, אנשים מבינים שאסור, אבל אומרים לחב"ד, רואים את העמדה וזה, החדשה. אומרים לו, טוב, נניח, כשיהיה, מתי מותר? אנחנו עוד נניח, אתה תראה. ואז נכנסתי למה.
מדהים. אגב, לא, לפני זה, זה מעניין כמה את רוצה לראות בעיניים את התיקון, את המשמעות, את הפשר, ולא תמיד רואים את זה. אני זוכר שפעם, בנסיבות אחרות לגמרי, איחרתי טיסה, ברוך השם, הייתה לי טיסה מיד אחר כך לארצות הברית, וכל דבר בטיסה, אמרתי, אז לכן אני פה. ניסיתי להיטפל לכל מיני אנשים, רגע, אתה צריך עזרה, גם שם ניסיתי, ולא מצאתי את המשמעות. אז מה, זה לא הכל אתה מבין, ומה שנקרא רואה בעיניים. אבל תמשיכי, את אולי מצאת את המשמעות.
נכנסתי שוב לטרקלין, מה חיכה לי שם על הקיר? מה תלוי? 5 שעות אחר כך על הקיר, תעודת כשרות, תעודת כשרות.
הנה, מצאת.
בבוקר היא לא הייתה שם, לפסח, למהדרין, הספקתי לאכול.
איזה יופי.
עליתי על הטיסה השלישית ברצף, ברצף. עכשיו, הכל זה, אם היית יודע מראש, הרי אנשים עושים קונקשנים, אנשים, הכל זה גורם ההפתעה, גורם הבלתי נשלט. אתה עולה על טיסה שאתה יודע שיש סופות, היא תצא הדרך, היא תנחת באותו מקום, ואז שוב יש רעידות בנחיתה. ואתה אומר, רגע, זה כמו הפעם הקודמת, זה לא. פסוקי התהילים זה אותם פסוקים, ונחתנו, ווואו, מחיאות כפיים, כי אנשים ידעו שהכל קצת על, מה שנקרא, קירי תרנגולת או קירי מטוס, ונחתנו שוב, וכבר אתה רגיש להם, אתה יודע, 3 טיסות לואו-קוסט ביום, אתה רגיש לסוגי בכי שונים של תינוקות.
אוי,
תינוקות ישראלים, תינוקות ערבים ישראלים, תינוקות שלא מאפשרים לישון, שכן מאפשרים לישון. הגילאים, יש הבדל בין בכי של תינוק בן חודש לתינוק בן שנתיים. אני אומרת לך, אני יכולה לעשות דוקטורט.
חודש זה סאונד של ברית מילה, פחות.
אני יכולה לעשות דוקטורט על בנושא, באמת. ופתאום אני רואה דיילת שהייתה איתנו, אני אומרת לה, את עשית 3 טיסות בתור דיילת? אמרתי, כן, זה אני. ואז קראו, טוב, אם ננסה לנחות תרתי משמע,
עוד מעט הסיפור יותר ארוך מטיסה לרודוס, כן.
ובסך הכל, מה קרה? אז חשבתי לעצמי קודם כל שבסוף, כשהגעתי, אחרי 3 טיסות, הגעתי בזמן להרצאה, הרצאה אחת באנגלית, אחת בעברית, ואז אתה יודע מה, טיסה חזרה. אחרי לילה, לא, למחרת, לילה.
באותה יממה.
כן, אז ברוך השם, טיסה בפעם אחת.
תראי, מכל זה ניצלתי. תראה לי תחושה שהפעם אני צריך להישאר בבית.
בדיוק. אבל כמה דברים שקרו בנחיתה. באחת מנקודות הווי-פיי, אני חושבת בין הטיסה השנייה לשלישית, או בין השלישית לרביעית, אבל יש לי משהו כזה של לראות מה ההודעה הראשונה שקופצת. אתה יודע, אחרי שבת, או אחרי שאתה קם בבוקר. ההודעה הראשונה, שסוף סוף היה ווי-פיי, הייתה הודעה מיוחאי גרינגליק, ששלח לי שיר, זה השיר שנשמע, לקרמי עמיחי, הבן שלהם יש בר מצווה. בן הדוד שאולי נפל, שאולי גרינגליק, וכותב לי יוחאי, אחרי חצי שנה של מלחמה, בר מצווה במשפחה, וחשבנו לעצמנו מה המסר, ולקחנו את השיר הישראלי הקלאסי, לא נעצור, וזה שיר שככה הקלטנו ביחד, אז אמרתי, שמתי לי עצמי את זה בצד, שמתי כוכבית על הידיעה הזאת, אתה יודע, הודעת וואטסאפ הזאת, אמרתי, לגלץ, נשמור לגלץ, אז זה מתאים מאוד לסוף הסיפור. וחברה טובה אמרה לי על כל הדבר הזה, אמרתי, אוף, ככה לשרוף יום וחצי מחול המועד פסח, זה זמן, לא בית, לא משפחה, לא מלון, לא חופשה, כאילו, לעמוד בתורים בשדות תעופה. אז כתבה לי חברה, תקשיבי, זה הכי הכי פסח, תקשיבי, בני ישראל במדבר, זה המסע. הרי אומרת, הנוסע, עוצר, לא יודע לכמה זמן, לכתך אחריי במדבר, ולא נעצור. אז הנה.
לנו קוראים המחכים, הפתוחים, הארוכים, הערים, העמקים, לא נעצור. זו הריצה שאין לה סוף, אין לה בית, אין לה חוף, לא להגיע, רק לשאוף, לא לעצור. ארץ גדולה ורבה, אין לנו בה רגע מנוח, לנו קורא המחל, האופק הבאי. ארץ גדולה ורבה, ועל גבה אלף שנותיה, גם בטוב, גם ברע, אם התחלנו אין ברירה, לא נעזור. ארץ גדולה ורבה, אין לנו הלהט הצורף, כל עוד פועם בנו הלב, לא נעצור.
הר הבית וחברון, גוש קטיף והר שומרון,
לנו קוראים המרחבים לשוב ולחזור. וטובה אותה אסור לנו לשכוח, בכאב ובשמחה נמשיך לשיר לשיר.
משפחת גרינגליק, מזל טוב לכרמי עמיחי. רן קליין אחראי כאן להפקה ולעיבוד. עמיחי הם כותבים, קרוי על שם עמיחי מרחביה, שנפל מלחמת לבנון השנייה, חבר של האבא, ואשר מוקדש גם לשאולי גרינגליק, בן הדוד, גם לזכר גלעד ניצן, שנפל והיה חבר קרוב, והמסר של כל, לזכר כל הנשמות האלה, המסר הוא לא נעצור. נותן קצת פרספקטיבה, עם ישראל עבר יותר משלוש טיסות ביום, אני חושבת, המילים והמסר והכל.
כן, ואם כבר נתת בצורה כזאת מסודרת את הקרדיטים, לשיר הזה, אז אולי גם נגיד את שמו של כותב המילים, בחור בשם יורם טהרלב, מלחינה בחורה בשם נורי טירש.
כן, בקטנה ככה, כן.
יפה, זה קאבר משפחתי כזה שהם עשו לשיר המפורסם. טוב, האמת שכבר לפני כמה שבועות, אני לא רוצה להגיד שאנחנו היינו ראשונים לזהות את מה שקורה בקמפוסים בארצות הברית, אבל התחלנו לדבר כאן על מה שמתרחש שם, ועל ההפגנות ועל המחאות, ו... אפילו הבטחנו, אמרנו שבהמשך התוכנית נביא כאן עדות אישית של ידיד שלנו, אפילו ידיד נפש אפשר להגיד, רן בר יושפט, שהוא גם איש, או ביחד, כן, איש צבא ואיש הסברה, קצין ממגלן, או לא קצין בעצם, מגלניסט שנמצא בשדה הקרב, היה עכשיו בעזה, ומשם ממש הלך, המשיך אגב, או לא אגב, התחתן פרק, תוך כדי המלחמה. טוב, מה, נתחיל את כל הסיפור שלו, הוא נולד לפני 40 שנה, וכמה, כל מי שמכיר אותו, וגם הוא עצמו חיכה על החתונה שלו, ממש היה רווק, רווק נחשק וזקן בו זמנית, ושבת העלייה לתורה שלו, הייתה בשמחת תורה.
כן, לפני החתונה.
לפני החתונה, ואני הייתי בבית הכנסת, שבזמן שהוא עלה לתורה, אמרנו, רגע, מה זה הרעש הזה? זה אמבולנס או אזעקה? זאת הייתה האזעקה הראשונה, כן, בשעת בוקר מוקדמת, זה היה מניין ותיקין, כלומר, ממש עם עלות השחר, והחתונה שהייתה אמורה להתקיים באותו שבוע, נדחתה, והוא התגייס ל...
כן התקיימה, אני מזכירה לך.
החתונה באולם.
האולם נדחה.
האולם נדחה, והוא התעקש להתחתן לפני היציאה לקרב עם מימי, שזה גם סיפור ציוני של בחורה שהגיעה מארצות הברית, ואחר כך הוא יצא לעזה, וברוך השם חזר בשלום, והם התחתנו האולם, חזרו לעשות החתונה, אני לא רוצה להגיד האמיתית, כי החתונה האמיתית זה חופה עם עניין אנשים. זאת הייתה החתונה האמיתית.
היא התקיימה.
אבל גם עשו מסיבת שחרור, ברוך השם שהוא חזר בשלום, וחתונה באולם. ומיד אחר כך הרבבו את ירח הדבש שלהם בארצות הברית, עם פעילות של הסברה בקמפוסים בארצות הברית. וכבר כשהם חזרו משם לפני שבועיים, שלושה, הוא סיפר לנו על האווירה התאונה, על המחאה שם, על המאבקים נגדו, חייל שמגיע מצהל, מגיע מעזה, אחרי שחרף את נפשו בשדה הקרב, ובעצם לא נותנים לו לדבר, כי אתם מבצעים פשעי מלחמה.
אז אמרתי לו, שב לכתוב, כל פעם זה היה עוד סיפור ועוד סיפור, אמרתי לו, רגע, שב לכתוב את זה מסודר, רן, טוב, שנים מכונה, רן המסבירן, וכל הארגונים האפשריים באמת של הסברה הישראלית, והנה התוצאות, זה רק טעימה ממה שקורה, שטוב, אני אפריע לך תוך כדי, לא לפני.
מצוין.
תתחיל ואני אפריע לך תוך כדי.
אבל רק נגיד ששאלנו אותו השבוע, רגע, בקולומביה היית, עם כל מה שסיפרת לנו כבר, ונצטט מתוך הסוג של היומן מסע שלו, בקמפוסים בארצות הברית, בקולומביה היית, אז הוא אמר, לא, בסבב הזה לא יצא לי להיות, אבל בגדול, המצב שהם יצא משליטה, הקים מועלים, מעיפים יהודים, משטחים ציבוריים של האוניברסיטה, לא מרשים למרצה יהודי, או למרצה זה גם היה, להיכנס לקמפוס, הרב של הקמפוס המליץ ליהודים לא להגיע וללמוד בזום, הצעקות שם הם קריאות לאינטיפאדה והפצצה של תל אביב, תמיכה בחמאס, איבדו את זה לחלוטין, בלי באמת להבין מה הם אומרים. כלומר, הסטודנטים, כולל הערבים שמפגינים שם עכשיו, כנראה היו מוצאים להורג על ידי החמאס רק על המראה שלהם.
כן.
אז התמימות והבורות שלהם פשוט, פשוט מדהימה. זה מה שקורה בקולומביה. עכשיו, ליתר הקמפוסים ששם המצב הוא כרגע קצת פחות חמור, בדרך להפוך לקולומביה. אז מה היה מיוח?
לא, אל תגיד, אני גם לא נכון. יש עכשיו צעדים מאוד מאוד רציניים של לעצור את זה בקולומביה, גם הנסיעה וגם המשטרה, ואתה רואה איך במחוזות אחרים שמרניים יותר, בטקסס המושל אומר ועושים סדר. זה לא
טקסס זה טקסס.
לא, לא רק זה, זה דוגמית, אבל לא כל קמפוס בקולומביה, ולא כל הקמפוסים בדרך להפוך לקולומביה, ולא כל השבוע האחרון בקולומביה, הוא עכשיו יהיה 365 ימים בשנה. זה כן wake-up call, זה כן קריאת השכמה, אבל זה לא... טוב, רגע, אמרתי שאני אפריע לך רק באמצע.
עוד לא התחלתי, טוב. אז הוא כותב ככה, רן בר יושפט, טסתי לארצות הברית כדי לספר על מה באמת קורה בעזה, או לכל הפחות מה שקרה בזמן שאני הייתי שם. כי בין מה שאומרים על ישראל לבין המציאות, אין שום קשר. בהרבה מקומות רציתי לשתף את הקהל, במיוחד את הקהל הפרו-ישראלי, על מה, איך ומה זה אומר להיות במלחמה. זאת אומרת, קודם כל ההסברה היא לא לאויב, לזה שבכלל לא השתכנע, אלא לקהל שבגדול הוא איתך, אבל הוא לא כל כך מבין מה קרה. הוא אומר, למשל, טסתי לספר להם על הרעש. אנחנו, הגדוד שלנו, אמנם לא נלחמנו 24-7, אבל יש קרבות שכל הזמן מתרחשים סביבך. שומעים ללא ערף את הירי מרובי M16 שלנו, כלומר של כוחותינו, את הקלצ'ניקובים שלהם, הארטילריה שלנו, הארטילריה שלהם, תקיפות חיל האוויר שלנו, ה-RPG של החמאס, בתים שמתפוצצים על ידי שני הצדדים. כשיש הזדמנות לנוח, הרבה פעמים משתמשים באטמי אוזניים כדי להמאם את הרעש. כלומר, כל הזמן רעש נוראי של ומפחיד של מלחמה. אחרי שיצאתי מעזה, מישהו שאל אותי, כל כמה זמן התקלחנו שם בעזה? שזו שאלה משעשעת, מכיוון שאין מים זורמים בעזה. שזה אומר שלא רק שאין מקלחות, אלא שאין גם שירותים, וכשמדובר בכ-1,500 גברים במקום כזה, יכולה להיווצר בעיה בריאותית. לכן משתמשים, טוב, פה הוא נותן תיאור מפורט של איך...
פלסטי.
כן, פלסטי ופלסטיקי, איך הם פתרו את העניינים הסיניטריים האלה של השירותים שלא היו. ישנים עם הנעליים הצבאיות, או עם נעלי הערים שקיבלנו בתרומה, עם מדים, עם וסט שכולל לוחות קרמיים והמון מחסניות, ותיק גדול שאפשר להוריד... בזמן של שהייה באזור מסוים לזמן מה. בדרך כלל אתה גם עם עתיק. האוכל הוא מנות קרב, שזה בעיקר טונה פחות או יותר. משום מה קיבלנו גם תרומה ענקית של סוכריות מנטוס. את המנגלים והקייטרינג פחות הצלחנו להעביר, או פחות הצליחו להעביר לנו, לתוך צפון הרצועה בתחילת הלחימה. כשאנשים חושבים על מלחמה, וזאת נקודה באמת מעניינת, הם בעיקר חושבים על ירי, כן? אבל רוב המשימות של הצבא קשורות בלוגיסטיקה, כמו למשל השגת מים ומזון. בן של חבר שלי, שהוא גם עמית לעבודה, נורא בצוואר בזמן שהביא מים לחבריו. בנס הוא חי, הוא סובל מכאבים, אבל מסוגל ללכת ולדבר. השהייה, ולכן... בגלל כל תנאי השטח וכל מה שהוא תיאר, השינוע של אוכל, מים, כן. זה סיפור מאוד גדול בפני עצמו שלוקח הרבה כוחות והרבה סיכון ולצערנו גם הרבה נפגעים סביב העניין הזה של הלוגיסטיקה. כל הזמן שאתה נמצא בעזה אתה שואה במין כפל קרקע כזה כמחסה או במה שנשאר מהבתים שם. אני אומר את מה שנשאר מהבתים, כי הבתים שלהם מופצצים לפני שאנחנו נכנסים אליהם. אני לא הולך לשלוח את החיילים שלי לבית ממולכד, בגלל שהחמאס הטמין שם כל כך הרבה חומר נפץ, הנזק לבתים גדול מאוד. והנה נקודה שחשוב לי להבהיר, מול, כשאני מדבר בקמפוסים בארצות הברית, בכל בית, וכן, אני מתכוון לכל בית שנכנסתי אליו, בכל בית הייתה תעמולה נאצית, חומרים אנטי-ישראלים, נשק, חומרי נפץ או רקטות. לא היה לי חריג אחד לזה. כל בית, כל מסגד, כל בית חולים, כל בית ספר שנכנסנו אליהם, היה הרבה מהדברים האלה. כלומר, בבית אז אולי יחסית קצת, לעומת בית חול, מה שנקרא בית חולים או בית ספר. הכל זה בעצם במרכאות.
כל עזה זה במרכאות.
כן. מצאנו למשל רובה מוסתר בדובון, בבית ספר של אונרה. אגב, דאגנו לצלם את כל הדברים האלה.
אלה דברים שאנחנו הישראלים יודעים, חשוב להגיע לשם ולהגיד את זה בעצם אנשים... אני זוכרת, היינו במשלחת לבלגיה, ופעם ראשונה אנשים שומעים ישראלים בלי פילטר, כלומר, לא דרך פילטרים של תקשורת, זו הזדמנות חד פעמית לאנשים לשמוע את רן, לשמוע מה באמת קרה שם, אין להם עוד. לא ראו כתבות הוגנות, ראיונות אמיתיים על מה מתרחש, כמעט.
ועוד הוא מספר, רן בר יושפט, מצאנו שתי גופות של בני ערובה באחת המנהרות, והוא אומר, כשאני אומר מנהרות, אני לא יודע מה אתם מדמיינים, אבל יש מנהרות ברוחב שאפשר לנסוע שם בכמה נתיבים. טוב, זה אני חושב שלפחות הישראלים יודעים, נכון, מההודעות של דובר צהל. המנהרה שבה מצאנו את הגופות החטופות, הייתה מנהרה דו-מפלסית, שנחפרה עשרות מטרים לתוך האדמה, ואורכה היה כמעט 2 קילומטרים. אתה יודע, שחונכים בישראל מנהרה דו-מפלסית.
עם ראש העיר.
כן, ראש העיר ושרים. אני לא יודע איך הסתירו שם את המסיבות, את הגזרת הסרט.
נו, כי זה מאוד סמלי. אצלנו הכל בנייה, הכל התפתחות. אצלם הכל זה מתחת לקרקע לצורכי מוות, הכל בסתר, הכל חשוך, תרתי משמע, הכל... אגב, אי אפשר להגיד את השמות באמת של שני... כן. הם מצאו שני חטופים והביאו למשפחותיהם את הבשורה ואת הוודאות. אי אפשר להגיד את השמות של מי.
כן.
אוקיי.
ועכשיו קצת על המוסריות של צהל. באחד הבתים מצאנו שקית קמח ומחל עם שמן זית, כן? מה שנקרא, איך זה הולך? קד השם, השמן לא יחסר וצפחת... משהו
כן,
כזה, כן?
כן.
יש שיר מתרגל.
אוקיי.
כמה קצינים אמרו שאסור לנו לאכול את זה? כי יש שיירות שנכנסות, ויש לנו אוכל צבאי, אז מה פתאום, נאכל משהו שהיה בבית האויב? ואפילו אם הבית הזה עומד להתפוצץ בעוד כמה שעות, כי צריך להגיע למנהרה, שמתחת לבית הנחמד הזה עם צפחת השמן, אף אחד לא ישתמש בשמן או בקמח, אסור להשתמש בזה, כי לא באנו לכאן לבזוז. במגילת אסתר כתוב, ובביזה לא שלחו את ידם. קצינים אחרים אמרו, טוב, אבל זה בית של מחבלים. וחוץ מזה הוא עומד להיערס, אף אחד לא ישתמש באוכל הזה, הוא בן כה יושמד, ותכלס לחיילים שלנו נמאס כבר מהטונה ומהמנטוס, אז תנו לאכול קצת קמח, לעשות מזה משהו. עכשיו, אנחנו יכולים להתווכח על מה נכון ומה לא נכון, ומה לא בסדר כאן, אבל הוויכוח הזה מתרחש בזמן שיורים מסביב, כן? אנחנו במלחמה בעזה, זה המוסר של צהל, דילמה לגבי שימוש בקמח ושמן זית בבית של מחבל שעומד להתפוצץ, וזה בזמן שאנשים מאשימים אותנו בביצוע רצח עם. אני לא אוהב את הוויכוח הזה, כן? אבל לא משנה, כשהוא בא בהסברה לקמפוסים בארצות הברית, הוא אומר, שימו לב, זה הצבא, זה הרצח עם, זה הכובש, אנחנו מתווכחים שם על ה... מתפלפלים על הקמח והמים. העברתי את החומר הזה עוד דומה לו בהוואי, בסן דיאגו, בסן פרנסיסקו, בלוס אנג'לס, בניו יורק, בניו ג'רסי, שוב בניו יורק, דנבר, קולרדו, בוסטון, מיאמי, בולטימור, מרילנד, שוב ניו יורק ושוב סן פרנסיסקו, ואני חייב להגיד, סליחה, רן בר יושפט ברשימה פה, יש עוד כמה ערים חשובות שאני לא יודע לבטא נכון את השם שלהם, אז אני לא רוצה להסתבך עם המסצוצ'ס וכל זה, אבל כל הכבוד שתרחת והלכת לכל המקומות האלה כדי להסביר אותנו שם אחרי שחזרת משדה הקרב, ואז הוא אומר את כל זה רציתי לומר גם בברקלי, אבל לא יכולתי, לפחות לא בפעם הראשונה. וכאן אנחנו מגיעים לאירוע כזה שמזכיר באמת את קולומביה, והיה כמה שבועות לפני. אני רגיל למפגינים כאלה שמפריעים לי באמצע ההרצאה, זה לא חדש לי, אני מתנהל מולם קרוב ל-20 שנה בקמפוסים, אבל מה שהיה לנו בברקלי עוד לא היה לפני כן. מאות מתפרעים חסמו את הכניסה לאולם, אחרי שהמיקום המקורי של ההרצאה שונה 3 פעמים, הם שברו את החלונות של הבניין. שוב, אנחנו מדברים, וזה גם מה שכל כך נורא עם, עם, עם אוניברסיטת קולומביה, זה בקמפוס, זה באוניברסיטה, בברקלי, יודעת, אפילו אני מכיר את המקומות האלה כאייקונים של השכלה, מדע, חופש, תרבות. שמעתי סטודנטים מתראיינים השבוע, בעברית, סטודנטים ישראלים, אני מניח שלשמוע את המקומים זה אפילו עוד יותר מעניין, אבל הם אומרים, האוניברסיטה עם הערכים הכי נשגבים, הערכים הנשגבים, כמה אתה שומע מישהו שמשתמש במילה נשגב, ושמה, כן, שברו את החלונות, חנקו סטודנטית יהודיה שכל חטאה הייתה, היה שהיא מעוניינת לשמוע מה יש לי לומר. שברו את מפרק כף היד של סטודנטית אחרת. ירקו על סטודנט יהודי תוך כדי שהם מקללים אותו על היותו יהודי. זאת אומרת, אנטישמיות תאורה. הם היו רעולי פנים שצעקו שאני אשם בג'נוסייד ושאני לא יכול לברוח. הפחד של הסטודנטים היהודים שם בקמפוס והבכי שלהם שבר לי את הלב. אגב, למרות הפחד, הם עמדו שם כמו גיבורים וסייעו לכוחות המשטרה, שהיו די חסרי אונים מול הסיטואציה הזאת. לחסום את רעולי הפנים שהתקרבו אליי. ראש מחלקת הביטחון והמשטרה של הקמפוס ביקשה לסגור את האירוע, ואנשי אוניברסיטת ברקלי ביקשו ממני לעזוב. לא הבנתי מדוע מגרשים דווקא אותי, ולא את מי שפועל באלימות. אבל לא רציתי להסתבך עם האוניברסיטה. בבושת פנים גורשתי במדרגות צדדיות לתת קרקע. הוא אומר, פתאום זה מזכיר לי את, את המנהרות בעזה. הוציאו אותי לרחוב מדלת צדדית, מבלי לתת לי אפילו ליווי לרכב. זאת אומרת, פשוט זרגו עוד, לך מפה, אתה עושה לנו סתם בעיות פה בקמפוס. האירוע הזה גרם לכך שפרופסור אחד מהמחלקה היהודית החליט שהוא לא יוצא מן החדר שלו עד שלא ייתנו לי לחזור ולתת את לחזור לתת את הנאום שלי.
כן, הוא לא יצא זה 10 ימים. רון הסנר, הוא התראיין על זה, הוא דיבר על זה. כן, זה מין שביתת מחאה.
יש משהו אירוני בכך שדווקא אוניברסיטת ברקלי, שממנה יצאה תנועת חופש הביטוי בשנת 64, לא מאפשרת למישהו לדבר רק בגלל שהצד השני האשים אותו במשהו. וזאת נקודה חשובה. במדינה נורמלית, דמוקרטית, ליברלית, אתה חף מפשע, אלא אם הוכח שאתה אשם. אני רגיל שלגבי ישראל, אתה אשם, אלא אם תוכיח שאתה חף מפשע. מה שהיה כאן זה שאני מבחינתם אשם ובכלל לא זכאי למשפט. נגמר הסיפור. אני חייב לציין, הוא כותב, מסיים, את בית חבד של ברקלי. סטודנט יהודי התקשר לרב של ברקלי ושאל אותו אם אפשר לקיים את האירוע אצלו. והרב שאל מתי, הסטודנט השיב, עכשיו, כן, פוצצו לנו הרצאה. והרב שאל כמה סטודנטים, הסטודנט השיב, בערך 70. הרב אמר, יאללה, תגיעו. וכך העברתי את ההרצאה במקום, בשטח האוניברסיטה, בבית חבד המקומי. הרתמות כזאת מהרגע להרגע זה לא משהו מובן מאליו, במיוחד שעכשיו הרב של חבד עצמו יכול להיות חשוף להטרדות מצד אותם שונאי ישראל שהתפרעו בשטח האוניברסיטה.
רגע, בשביל מה הוא שם? כלומר, הרב של חבד הוא בצד הנכון של ההיסטוריה.
נכון, אבל לפעמים הוא צריך, הוא יכול להגיד, למה לי להסתבך? סך הכל נותנים לי להניח תפילין, לעשות סעודות שבת, להדליק נרות. מה אני צריך להיכנס עכשיו לסכסוך הזה, לסיפור הזה?
הולך בקולומביה, אותו דבר, אני לא יודעת מי הרב בברקלי, בקולומביה זה הרב יהודה דרייזין, הוא בראש החץ, בראש החזית, היה שם רב אחד של ארגון יבנה, שאמר לסטודנטים, לכו הביתה, והרב דרייזין אמר, תישארו איתי, אני מביא הבטחה, אנחנו כן עושים פה ליל סדר. אגב, זו שאלה עד כמה זה הייתה הוראה רשמית לסטודנטים היהודים ללכת. זה לא משנה, עצם זה שיש שיח על האם הם צריכים להישאר או ללכת, זה כבר בעייתי. אבל הוא חילק שם, הרב דרייזין, בקולומביה בימים אלה, הוא אומר, חשוב לי ללכת ולחלק מצות. הוא הולך בכוונה בגלוי, בפומבי, הכי בגאווה, הכי בפרהסיה, ומחלק מצות של פסח. הוא כתב מכתב, ראית, זה תורגם לאנגלית, מאוד יפה, הוא אומר שהרי מצה מכונה, יש לה מצה במקורות, ממש בקבלה, בספר הזוהר, מצה מכונה לחם האמונה ולחם הרפואה. עכשיו, הוא אמר, זה שני הדברים שאנחנו הכי צריכים עכשיו, לאכול, כשאוכלים מצה, אנחנו נאכל גם עכשיו בשבת חול המועד, כשאתה אוכל מצה, אתה מקבל, ממש מקבל, זה השפעה, זה תרופה, יש פה כמוסה כזאת של אמונה ושל רפואה. והוא אומר, תסתכלו מסביב בקולומביה, אתם צריכים אמונה, אמונה בצד הנכון, אמונה באמת, ואתם צריכים רפואה, העולם פה מסביב הוא חולה, אתם צריכים להתרפא. וככה הוא הולך עם המצה הזאת, והוא כתב את זה במייל, ככה לכל האוניברסיטה, אוקיי, רגע, תחזור לברקלי.
כן, הוא אומר, בסוף איכשהו כן הצליח להעביר את ה... הוא חזר למקום הזה וכן הצליח להעביר הרצאה ל-300 איש, היה צריך רק 4 שומרי ראש עבורי, ו-50 מאבטחים לאירוע, ו-200 שומרים שהיו בקמפוס. אירוע ממש בסדר גודל. אז מה יצא טוב מכל באמת המפח נפש הזה? איחוד של יהודים. ימנים, שמאלנים, דתיים, חילוניים, שהבינו שיש כאן עליית מדרגה והפחדה מכוונת כלפי סטודנטים יהודים. נפתחה חקירה פדרלית נגד אותם ארגונים, ויש סיכוי לא רע שהם לא יוכלו להישאר בקמפוס. האירועים הפרו-ישראלים הולכים וגדלים, והסטודנטים היהודים קיבלו לראשונה תחושה של גאווה, ושהם לא צריכים להתקפל בפני אף אחד. אם אני יכול לחזור ולדבר, וכמובן שהיו מטרידנים בהרצאה שלי, אבל אני יכול בסופו של דבר כן לדבר ולא להתרגש מהם, אז הם יכולים, הם, הסטודנטים שנשארים שם, הוא חוזר לארץ, הוא חוזר להילחם ב, לא יודע, בלבנון או בעזה, אבל הם שם יכולים להסתובב עם מגן דוד או כיפה על הראש. זאת אומרת, בסופו של דבר זה מה שיצא מהאירוע הזה. והוא מסיים, ממש פסקה האחרונה, אירוע דומה אבל פחות אלים, היה גם כשדיברתי במוזיאון השואה בלוס אנג'לס. זה מקום גם מאוד מוכר בעולם, סמל כזה, אפילו לא, טוב, השואה זה סמל, זה יהודי, אבל מוזיאון שבאמת פותח, נפתח כדי,
מוזיאון הסובלנות, לא? כן, מוזיאון הסובלנות, זכה בחורה בפרסים, הקים אותו הרב הייר בלוס אנג'לס, פעם אמרה לי, מנהלת המקום, עשיתי פעם כתבה, ליבה גפט, מנהלת המקום, אמרה לי ש-80% מהמבקרים הם לא יהודים, וזאת המטרה. בעצם זה מוזיאון מאוד אינטראקטיבי, מאוד יצירתי נגד גזענות, ומאוד ככה בעד הערכים, מה למדנו מהשואה. אז כן, קצת סמלי שהוא בא לדבר שם ומפגינים בחוץ בעד חמאס.
אז הוא אומר, דמיינו את התמונה המזעזעת של הפגנה אנטי-ישראלית, אנטי-שמית, מול מוזיאון השואה, מול מוזיאון הסובלנות.
הייתי אומרת לאנשים, כל מי שמשתתף בהפגנה, כרטיס חינם לסיבוב במוזיאון, תעשו 3-4 שעות סיבוב שם, זה באמת חוויה חינוכית, ותמשיכו.
בארצות הברית, הוא אומר, על האירוע בברקלי נכתבו בערך 250 כתבות, מלבד שני עיתונים אנטי-ישראלים מובהקים, כל שאר הכתבות היו מאוד חיוביות כלפי ישראל ומאוד מתנגדות לאלימות של המפגינים. זה הראה בצורה ברורה מי הצד הטוב ומי הצד הרע בסיפור. תמיכה בערוצי תקשורת של הרוב מאוד ביקורתיים כלפי ישראל, פתאום תפסה תאוצה, וגינויים של הפגנות אנטי-ישראליות גרמו לכך שהיו פשוט הרבה פחות מהם. בסופו של דבר, למרות החוויה הלא נעימה, זה בהחלט היה שווה.
ירח דבש, מה שנקרא.
כן. והוא חזר לארץ. אגב, אותה ליבה גפט שהזכרת אותה, מנהלת המוזיאון או מראשי המוזיאון, את יודעת, היום היא גרה בארץ, היא עשתה עלייה מלוס אנג'לס, היא הפנימה היטב את המסרים.
לא, הקימה להם שם מוזיאון חינוך וסובלנות ושואה.
כן, פגשנו אותה לפני כמה שבועות בירושלים, היא ובעלה, שהוא קרדיולוג בכיר, הם עשו עלייה והם השתכנעו. טוב, אנחנו נשמע עכשיו שיר.
לא, אגב, לא הפרעתי לך באמצע. לא, רק רשמתי לי פה נקודות, אולי נמשיך בשבוע הבא, כי האירוע הרבה יותר, הוא אירוע התעוררות עולמית של, של מה זה טוב ומה זה רע, ושל לבחור צד. כל כך הרבה גורמים שכל השנים, אתה יודע, היו ככה, זה גם מזמן לא השאלה על מה הפתרון בעיניך לבעיה הפלסטינית. אתה יודע, אני מבינה שלאחינו בארצות הברית יש עמדות שונות מקובל אצלנו, ביחס לפתרון הסכסוך. אבל התבהר פה משהו מאוד מאוד ברור, כלומר, בשביל העשירי, לצד הטרלול, הווקי, הטרלול, אתה רואה בחורים, איך הוא כתב פה? החמאס היה זורק את כולם מהגגות. זורק על זה שאין לגברתי אין חיג'אב, אתה מבין? זורק על, והם מפגינים בעדו ונגד ישראל. זה חוסר היכרות עם עובדות, זה חוסר רצון, זה דור מפונק כזה, שהוא חושב שזה הוודסטוק שלו, והוא עושה העתק הדבק.
ברקלי, אתה יודע.
העתק הדבק דבילי ממאבקי השחורים והלבנים, כי אם אתה שחור, סלש פלסטיני, אתה מסכן, ואם אתה לבן, אתה מיד המדכא. לא, תחשבו לך, אתם, למען השם, אתם באקדמיות, כאילו מתקדמו, טיפה יותר אינטליגנציה, טיפה יותר מורכבות. עכשיו, שוב, אתה מקחי, אתמול ביידן חיבק את אביגיל עידן. אתם מסכימים על מה שקרה לאביגיל עידן, או שגם על זה צריך? יש פה עובדות. העובדות הפשוטות הן שרואי וסמדר, ההורים שלה, נרצחו, ושהיא בת הארבע נחטפה לעזה. אפשר רגע, אתם מסכימים איתי על זה? מי שעושה את זה לאביגיל עידן, יתומה משני הוריה, חטופה, אתם מסכימים איתי על זה? מפה בוא נתחיל את הדיון. באיזה צד אתם? באיזה צד אתם? זה כל כך פשוט וברור שלהרבה אנשים זה כן מתברר בימים אלה, אני חושב.
אם לא היה שיר ממש יפה, הייתי מבקש ממך להגיד את זה באנגלית עכשיו. ברצינות, גם לביידן שהחזיק יפה את אביגיל המתוקה מכפר עזה, היתומה, לפני יום, אבל לפני 3 ימים, אחרי האירועים בקמפוס, ב-23 לחודש, כן, בפסח, הוא אמר שהוא מבקש משני הצדדים, קורא להם להירגע, כן? שני הצדדים.
אם לא ישיר הייתי עונה לך, מה בין ביידן לנין שלו בברקלי? ביידן ראה שואה, קשור יותר, העולם שלו, יש לי, אתה יודע, טוב.
אבל ישיר,
אבל ישיר. אני לא עונה לך.
אוקיי, ישיר של יונתן רזאל לפסח, אז כולם, נו, עוד פעם, ואיש העם זה, אז ייתן לה לדבר, די, שמענו אותו מספיק. לא, זה שיר של יונתן רזה לשביעי של פסח. אנחנו נציין השבוע בחג השני של פסח את השמחה על קריאת ים סוף, כן? לפני 3,336 שנה אנחנו מציינים את זה, וליונתן רזל יש שיר קצת פחות מפורסם מ"ואי שעמדה", ובסגנון מוזיקלי אחר, על הסיפור הזה של יציאת מצרים, של קריאת ים סוף, וזה מה שנשמע עכשיו.
עדיף על דעתי על ביידן, קדימה.
שווקי בלחן המקסים, והלא מוכר מספיק של יונתן רזאל, וראו בנים.
תודה להם, תודה למוטי זאדה כאן באולפן בירושלים, לשירה אפרת העורכת, למפיקה באולפן שני רפאל, הטכנאי ביפו נועם סיני, תודה לכם. כתוב את המייל שלנו, סוף שבוע, במילה אחת, סוף שבוע בג'ימל.com, שבת שלום.
וחג שמח.
מאזינים לגלי צהל. פו, כוח הנשיפה, תערוכה ופעילויות לכל המשפחה. הספר צריך לעבוד, מסע בין יצירות מאיר שלו. אסנה לרגע, נשימת מדיטציה במציאות העכשווית בארצנו. חול המועד פסח במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב.
אבא, איך אני סוגרת את זה?
חיגרי את החגורה כמו שצריך.
למה אני עדיין צריך מושב בטיחות?
מוכר לכם? בכל נסיעה עם המשפחה, כל נוסעי הרכב חייבים להיות חגורים מלפנים ומאחור. אל תתחילו בנסיעה לפני שכולם חוגרים את חגורת הבטיחות ויושבים במושב בטיחות המתאים לגילם ולממדי גופם, גם כשמדובר בנסיעה קצרה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד.
איפה אתם בחג? בבית? לא בבית?
יש מי שזו שאלה קצת מורכבת להם. איתם נעשה את החג. בראשון, גוני כהן בשידור מיוחד עם מפוני שלומי ממלון דן בוטיק בירושלים. ראשון, ערב שביעי של פסח, 11 בבוקר, גלי צהל.
שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים, עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו.
אני מרגישה את הנוכחות שלו בבית, אני אפילו מדברת אליו ואומרת לו, יכול להכין לי קפה? אני אומרת לו הרבה פעמים שהוא חסר לי, שאני מתגעגעת לחיפוק שלו.
התשמע קולי הערב בשש, גלי צהל.
בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
סגן משנה נועם אלון.
אנחנו בדרך לפשיטה על בניין, איך שאני נכנס, ביטן מתפוצץ לצד ימין של הגוף שלי.
מה אתה זוכר מהרגע עצמו?
לא, אני זוכר נגיד דקה וחצי לפני, עד שאני מתעורר בטיפול נמרץ, באמצע חור שחור אני לא יודע כלום.
דוקטור אפסרן במילואים דניאל קידר.
אני נמצא שם רופא מילואים של הגדוד, לא רחוק, קוראים לנו כשנועם נפקע.
זוכרת הפגישה הראשונה עם נועם?
פגישה ראשונה אני בטוח שאני זוכר ונועם לא.
כן, בהתחלה כמו הוא בא אליך זה אומר לי, אתה בטח לא מזהה אותי, ואני כזה, תשמע, אני לא יודע מי אתה. ואז הבנתי שזה בעצם הדוקטור שטיפל בי ואז, תשמע, זה דבר מדהים באמת.
גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.